רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן אסף פרשי, עוד רגע בעושים רכב, מכוניות לכולם. הפרק בחסות מובילאי, המובילה העולמית בפיתוח, ייצור ושיווק מערכות סיוע מתקדמות לנהג, ופיתוח רכבים אוטונומיים, המגייסת מפתחים ואלגוריתמאים בתחומי הבינה המלאכותית, ראייה ממוחשבת, עיבוד תמונה ועוד. מובילאי היא כבר שם דבר בפיתוח מערכות עזר לנהיגה בטוחה, ובשנים האחרונות היא מעמיקה את החדירה שלה לשוק הרכב העולמי עם מערכות שמשתלבות באופן אינטגרלי ועמוק יותר עם החיישנים, מערכות ההיגוי והבלימה של כלי הרכב, כך שמערכת העזר לא רק מתריעה על יציאה מנתיב או אירוע דומה, אלא גם לוקחת שליטה על הרכב ומונעת את התאונה. את הדורות הבאים של המערכת של מובילאי אנחנו נמצא ברבות מהמכוניות האוטונומיות שיענו על הכבישים שלנו בשנים הקרובות. מובילאי מזמינה אתכם להצטרף אליה ולהיות בורג מרכזי במהפכת הנהיגה האוטונומית. מובילאי מגייסת בוגרים מצטיינים ואנשי אלגוריתמים בתחומי הבינה המלאכותית, למשל Deep Learning, ראייה ממוחשבת, Data Science, מפתחי C++, Embedded, Python, חומרה, ולידציה, QA ועוד. בקרו באתר המשרות של מובילאי, בכתובת careers.mobilai.com/positions. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה. עושים רכב עם אסף ברשי.
בפרק הזה בעושים רכב. סקופה מסעדות, מכונית על שחונה לכם בחנייה, מגשי ביצים ב-60 קמ"ש ומכונית אחת שנוטה לעלות באש בלי שום התראה. אבל קודם כל, סיפור קטן על תחקיר עיתונאי חשוב. בתור בן אדם שלוקח כל מיני מכוניות ומסתובב איתם בדרכים כדי לבחון אותם, באמת עבודה זה יכול להיות ממש קשה, יוצא לי לא מעט לאכול בדרכים. וכעיתונאי חוקר אני מקפיד בין ביס לביס להרים את העיניים ולראות מה אנשים עושים סביבי. התחקיר היסודי שלי העלה סקופ שאני מתכוון לחלוק איתכם ממש עכשיו. מוכנים? ככל שמסעדה יותר יקרה, ככה האנשים שאוכלים בה אוכלים בפרצוף יותר מבואס. באמת, תבדקו את זה בעצמכם. בחומוסיות ובפיצריות ובהמבורגריות. אנשים מדברים בכל רם, צוחקים, משתחררים. אבל איך שנכנסים למסעדה יפנית בשם לי סושי, או מסעדה איטלקית בשם פופסטה, כאלה שאיך שאתה נכנס ניגש אליך מישהו עם עניבה ותפריט יינות, ושרק המנות הראשונות הכי זולות שלהן עולות כמו ארוחה מלאה בחומוסייה, תסתכלו מסביב במקום כזה. ישר תראו את כולם מסתכלים על תפריטים בפרצוף רציני כזה, מלא חשיבות. גם תמיד מישהו מרים שם את היד בכעס עצור, כי למנת שיטקה יש טעם של משהו אחר. לעומת זאת, איך זה יהיה בפיצריה או מקום עם המבורגרים? ראיתם פעם מישהו בחומוסייה מרים את היד להתלונן על הלימוננה? יש גם יוצאים מהכלל כמובן. מזנונים למשל, שם לא משנה כמה זה עולה, אם קוראים לזה מזנון, אז הוא מבאס וזהו. שאלה היא, מה יותר קשה להרים? מסעדה עם מנות טעימות ברמה של להופיע בז'ורנלים במונקו, אבל על כל מנה גובים 300 שקל או אירו? או ארוחה מלאה, מזינה וטעימה עם שתייה ב-35 שקלים? אני ממש נהנה לאכול מנות כאלה של 300 שקל, בעיקר אם מישהו אחר משלם, אבל לגמרי חושב שהחוכמה הגדולה היא להצליח להכניס את כל הארוחה במחיר שכמעט כל אחד יכול להרשות לעצמו. לדעתי, בדיוק בגלל זה, חומוסייה טובה היא הרבה יותר מסעדת על ממסעדות מפורסמות וסופר יקרות. רגע, פה זה עושים רכב, לא? אוקיי, זה הזמן לבשורות הטובות. מסעדת על, אין לכם מן הסתם בחנייה, אבל לרוב הגדול של עם ישראל, חונה בחנייה מכונית על. זה נכון שבדרך כלל מגדירים מכונית על כאיזה מכונית ספורט בגובה של האספלט, עם מנוע מרכזי איזה 600-800 כוח סוס ומחיר של מיליונים, אבל לדעתי מכונית על זה משהו אחר לגמרי. מכונית על זאת מכונית שהמהנדסים שלה הצליחו שהיא תהיה מספיק מרווחת ל4-5 אנשים, שיהיה אפשר לפוצץ את הבגז שלה עם קניות לשבת למשפחה שלמה, ועדיין שהיא תהיה שקטה, נוחה, תגן על כל אלה בדרך או בתאונה, מספיק מהירה כדי לפנק בפתיחות הירואיות ברמזור, מספיק חסכונית, ושכל זה ייכנס לתג מחיר שפוי והגיוני למשפחה הממוצעת. טוב, חייבים פה איזה הערה על ישראל בקטע הזה ועל מחיר שפוי. בישראל אנחנו מרוויחים מעט והמכוניות נורא יקרות. כאן אנחנו צריכים 12 משכורות ממוצעות כדי לקנות מכונית משפחתית, שזה הרבה יותר נגיש מפעם, אבל הגרמנים שהמציאו את הפולקסווגן גולף למשל, צריכים רק 5 משכורות בשביל לקנות כזאת. אז מה אפשר לומר? תדמיינו ש130,000 שקל זה הגיוני לשלם על מכונית משפחתית. מצליחים? גם אני לא. את ההגדרה מכונית על אפשר די בקלות להסב למכונית להמונים. כמעט מאז שהמכונית נולדה, היו כל מיני ניסיונות להמציא מכוניות כאלה. מכונית כזאת צריכה להיות מספיק טובה למשפחה הממוצעת, ושיהיה מספיק זול לייצר אותה, ויהיה לה אחלה מחיר שעדיין יהיה משתלם לזה שמוכר אותה. המכוניות הראשונות שהצליחו לעשות את זה, לא היו פורד מודל T המפורסמת. עוד לפני כן היה רנסם אולדס, ההוא מאולדסמוביל, שפיתח מכונית בשם המרטיט ורב המשמעות, אולדסמוביל קורבד דאש, משהו כמו אולדסמוביל חזית מעוקלת. קראו לה גם מודל 6. כבר בעשור הראשון של המאה הקודמת, הוא ייצר כמעט 20,000 כאלה, והיו גם יצרנים אחרים כמו קולומביה ולוקומוביל, שאפילו קדמו לו עם אלפי מכוניות שהם ייצרו. אבל פורד מודל T בכל זאת נכנסה להיסטוריה, ואף אחד לא זוכר את ה-Curved Dash, ויש איזו סיבה. הנרי פורד, שהיה כנראה חתיכת אנטישמי אגב, אבל גם תעשיין באמת אחד הגדולים שהיו, פיתח תהליך ייצור שהרים את קצב הייצור למודל T שלו מ-11 מכוניות בכל החודש הראשון בייצור, למכונית ב-3 דקות. הוא גם הוריד את המודל T עוד ועוד, עד לרמת מחיר סופר נמוכה, $250-$300. מבחינת משכורת, ב-1912, היה צריך טיפה יותר משנה עבודה ממוצעת כדי לקנות מודל T. ב-1916 זה צנח לחצי שנת עבודה, וב-1924 היה צריך באמריקה קצת יותר מחודשיים וחצי של עבודה כדי לקנות מכונית כזאת. במונחים ישראליים של עכשיו, עם שכר ממוצע של קצת פחות מ-11,000 שקל בחודש, זאת מכונית משפחתית חדשה לגמרי, שעולה בערך 30,000 שקל. אבל יש אותה רק בצבע שחור. אומרים שהאנטישמיות של פורד מאוד השפיעה על היטלר והנאצים. היא גם השפיעה על היטלר מאוד בקטע של המכונית העממית הגרמנית. שאגב, עליה ובכלל על תעשיית הרכב הגרמנית ההיסטורית, דיברתי עם רן לוי בפרקים 196 עד 198 של עושים היסטוריה, עם עוד פרק בונוס שכלל את הרעיון המלא. יפ, אני מדבר על פולקסווגן חיפושית. אז פורד תכנן למכור 15,000 מודל T, וכמה מחר בסוף? 15 מיליון, אבל החיפושית עברה אותו. היא נמכרה ב-21.5 מיליון יחידות. תכלס, עד היום לא נמכרה אף מכונית במספרים כל כך גדולים, בלי עדכונים ושינויים הנדסיים מהותיים במהלך השנים. היטלר הושפע מפורד ומאוד רצה שהגרמנים לא ייצרו רק מכוניות פאר מרשימות, אלא שיהיה להם גם מין מודל T משלהם. הוא הגדיר מה צריך להיות במכונית הגרמנית העממית, הפולקסווגן. צריך מקום לשני מבוגרים ושלושה ילדים, שהיא תצרוך רק 7 ליטר לכל 100 קילומטר, כלומר משהו כמו 14 קילומטר לליטר, ושהיא תוכל לנסוע במהירות 100 קמ"ש כדי ליהנות מפרויקט אחר של היטלר, האוטובן. פרדיננד פורשה פיתח את המכונית לפי ההגדרות של הפירר, אבל תכלס הרבה היסטוריונים מאשימים את שניהם גם בחיקוי, ולא רק של הקונספט של פורד, אלא גם של מכוניות של טטרה מצ'כיה שהם כבשו עוד לפני פולין, או ממהנדס רכב יהודי בשם יוזף גנץ. האם מהנדס הרכב קשור לרמטכ"ל לשעבר בני גנץ? לא יודע. בכל מקרה, למרות שהחיפושית הייתה מאוד בסיסית ולא מאוד בטיחותית, היא התאימה בדיוק לדרישות של היטלר והפכה להיות אחד האייקונים הכי גדולים אי פעם של מכונית עממית. אולי זה המקום לצטט מה אמרו יצרני רכב בריטים בסוף מלחמת העולם השנייה, כשהציעו להם לייצר את המכונית הזאת שהגרמנים הגו.
כלי הרכב הזה אינו עומד בדרישות טכניות בסיסיות של מכונית. הוא לא ימשוך את הקונה הממוצע. להעביר את הרכב הזה לייצור המוני, יהיה פרויקט לגמרי לא כלכלי.
ואם הגרמנים עשו את זה יפה, ברור שהצרפתים היו חייבים לעשות משהו כזה, אבל בדרך צרפתית. כמה בדיחות כבר שמעתם על סיטרואן דשבו? שני סוסים. לא, זאת לא התחלה של בדיחה, זה הפירוש של השם. דה שבו, שני סוסים. הצרפתים המציאו את האוטו הזה עוד לפני מלחמת העולם השנייה, וגם להם היו דרישות, אבל קצת אחרות. יותר מתאימות לחוואים צרפתיים עם בגדי עבודה מלוכלכים, סינר מאובק, ודלי שבתוכו יש שני בגטים, בקבוק יין וחריץ גבינה בריח שאי אפשר להתעלם ממנו. מה היו הדרישות? אצל הצרפתים, כמו אצל הצרפתים, הדרישות היו יותר מורכבות. בגדול, זה היה צריך להיות רכב שחקלאי שלא ממש יודע לנהוג, יוכל להסתדר איתו, ולהסיע בתוכו ארבעה אנשים, וגם תבניות ביצים, במהירות של 50 קמ"ש, בשטח, בלי שאף אחד תישבר. מאות המכוניות הראשונות שלפני המלחמה, שקראו להן TPV, נראו קצת כמו פרויקט סיום בגן הילדים של ז'וליאט. כמו איזה גגון מפח גלי שכופפו אותו והדביקו מקדימה פנסים שתלשו מפנסי רחוב. אחרי המלחמה חידשו את הייצור של הדבר הזה, גם שיפרו קצת את איך שהוא נראה. מספיק מכוער עדיין בשביל הבדיחות ומספיק סביר כדי שימכרו אותו במשך עשרות שנים ביותר מ5 מיליון חתיכות. עד היום יש לדשבו מעריצים, זה באמת היה רכב בלתי שגרתי בעליל. אצל הבריטים... מכונית להמונים נראתה אחרת לגמרי, והלידה שלה קצת קשורה אלינו, הישראלי. לא סתם המיני המקורית, מוריס מיני או אוסטין מיני או עוד כל מיני שמות, נחשבת לאחת המכוניות הכי משפיעות בהיסטוריה. הכל התחיל עם הבלגן שהיה לנו, ולא רק לנו, כאן במזרח התיכון, עם המצרים שאיימו לחסום את תעלת סואץ ולהגביל תזרימה של דלק לאירופה. סר אלק איסיגוניס, גאון מוטורי בריטי-יווני. סר איסיגוניס, שילוב מקורי. אז איסיגוניס רצה לפתח מכונית מאוד שימושית, אבל שתהיה מספיק קטנה וקלה כדי לצרוך כמה שפחות דלק. הפתרון שלו... שהתחיל להתגלגל על הכביש ב-1959, בדיוק 60 שנה מהיום, היה לשנות קצת את איך שמכונית בנויה. לסדר את המנוע לרוחב במקום לאורך, ולחבר את המנוע ישר לגלגלים הקדמיים, במקום לבנות את כל המערכת שמעבירה את הכוח דרך הרצפה. ככה הוא הצליח לסדר רצפה, ש-80% ממנה משמשים לנוסעים ולמטען. בגלל שאנשים בשנות ה-60 גם היו כנראה ממש קטנים, הוא הצליח להכניס את כל זה בגוף מאוד מיני. לא, אמיתי, כל האורך של המכונית היה טיפה יותר מ3 מטר, בזמן שהיום מכוניות משפחתיות הן הרבה יותר מ4 מטר, והרוחב 40 סנטימטר פחות מהיום. במשקל, בכלל, היא שקלה חצי ממה ששוקלת מכונית מודרנית. מכוניות היום הרבה יותר גדולות וכבדות, בעיקר בגלל דרישות בטיחות ונוחות. אבל גם המכוניות היום מאוד מושפעות מהתפיסה הזאת של איסיגוניס, ורוב המכוניות העממיות מסודרות לפי ההצעה שלו, מנוע רוחבי, הנאה קדמית. עם הממדים הכלילים האלה היה ממש כיף לנהוג במיני, כמו קארטינג כזה, והייצור שלה הפך לאייקון, אחרי משהו כמו 5.4 מיליון כאלה שנוצרו במשך יותר מ-40 שנה, ב-2000, זמן קצר אחרי הגניזה של המיני האחרונה, נולד המותג מיני. הפעם... רחמנה ליצלן, בידיים גרמניות, BMW, כגרסת רטרו סטייליסטית שהיא מקסימה כלפי עצמה, אבל כבר הרבה פחות מהפכנית יחסית למכונית ההיא, והרבה פחות עממית. אבל הגרמנים אחראים לעוד מכונית עממית חשובה מאוד.
אני יודע מה אתם חושבים לעצמכם. אפליקציה לעריכת תמונות סלפי. איך סבתא שלי הייתה אומרת ביידיש? הגרויס מציע. נכון, אז זו אחת האפליקציות המצליחות ביותר בעולם, וכל הסלבים משתמשים בה. אז מה? בסך הכל תמונות סלפי, לא? אז זהו. אם יש משהו אחד שלמדתי בתור מהנדס, זה שדווקא הדברים שנראים הכי פשוטים וטריוויאליים, במקרים רבים מסתירים מאחוריהם את הבעיות ההנדסיות המורכבות ביותר. כפי שמיד יספר לנו ירון אינגר, ה-CTO של לייטריקס, עיבוד תמונה הוא קל כשאתה רוצה לעשות אותו על שרת בבקאנד. עיבוד תמונה בזמן אמת על המכשיר הנייד של הלקוח, לעומת זאת, הוא אתגר הרבה יותר מורכב.
מאוד חשוב לנו לתת חוויה למשתמש שהיא בעצם נותנת לו אינטראקציה בזמן אמת מול המוצר. היינו יכולים לתת אינטראקציה שבה המשתמש מסתמן למשל באזור שהוא רוצה לערוך, ואז הוא מעלה את זה לאיזה שהם שרתים שלנו שנמצאים בענן, שמבצעים את העיבוד ומחזירים את זה חזרה. אבל החוויה הייתה מאוד לא טובה. אם אין לך אינטרנט, אתה לא יכול להשתמש באפליקציה. אם החיבור שלך איתי, אז אתה צריך לחכות המון זמן. ולכן בעצם את כל העיבוד הזה אנחנו מבצעים על המכשיר, בעזרת הכרטיס הגרפי שנמצא על המכשיר. והאתגר פה זה בעצם לבוא ולקחת אלגוריתמים שהם אלגוריתמים קלאסיים שעיצבו אותם לרוץ על ה-CPU של אותו מכשיר, ולהתאים אותם לאלגוריתמים שמסוגלים לרוץ בזמן אמת על המעבד הגרפי.
אני יודע שהרבה חברות טלפונים מכניסות לשימוש, חלקם כבר הכניסו, שבבים ייעודיים לרשתות נוירונים מלאכותיות. זה משהו שאתם יכולים להיעזר בו, חושבים להיעזר בו בעתיד?
כן, אנחנו בהחלט משתמשים בדברים האלה. יש לנו מוצרים, למשל יש לנו מוצר בשם קוויקשוט, שאתה יכול להחליף בקליק אחד את השמיים, התמונה לשמיים אחרים כרצונך, עם כמות עננים שאתה רוצה, עם תאורה שאתה רוצה, ואנחנו יודעים גם לשנות את התאורה המקורית של התמונה, כך שהיא תתאים לשמיים שבחרת. ואז אנחנו בעצם יכולים להעביר את הדבר הזה לוידאו. כלומר, התקווה שלנו זה שאנחנו נוכל בהינתן סרט, למשל, שבו יש שמיים שתרצה להחליף, בריל טיים, בזמן שאתה מנגן את הסרט, ב-30 פריימים בשנייה, לבוא ולבצע את אותן מניפולציות שהיום אנחנו מבצעים פעם אחת על תמונה שאתה טוען לעריכה.
לעשות פוטושופ על וידאו בזמן אמת על מכשיר נייד בעזרת רשתות נוירונים. לא יודע מה איתכם, לי זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני. למזלכם, אתם יכולים להיות הבמאים של הסרט הזה. לייטריקס מגייסת במגוון תחומים, מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד, למטה החברה בירושלים. סביבת העבודה מקסימה, יש שאטלים יומיים מתל אביב עד למשרד, והחברה שמה דגש מיוחד על מנטורינג, הדרכות וקידום אישי ומקצועי. הצטרפו ללייטריקס, שילחו את קורות החיים שלכם ללייטריקס.com/careers, או חפשו בגוגל לייטריקס משרות.
בתחילת שנות ה-70, עשרות שנים אחרי שפולקסווגן חיפושית התחילה להימחר, הגיעו בפולקסווגן למסקנה שהגיע הזמן להחליף אותה במכונית משפחתית יותר מודרנית. הם טעו בגדול, ממש לא הגיע הזמן להחליף אותה, החיפושית יוצרה עד 2003, אבל המאמץ שלהם להחליף אותה יצר את אחת המכוניות העממיות הכי חשובות של יובל השנים האחרונות. פולקסווגן גולף הייתה קובייתית קצת לעומת החיפושיות של החיפושית, אבל בנויה לפי הדפוס של איסיגוניס ממיני, כלומר מנוע מקדימה ומניע את הגלגלים הקדמיים, הפוך מהחיפושית, וגם מנוע שממוקם לרוחב. הקטע עם המכונית הזאת היה הממדים. הם הצליחו לא רק לעצב את הרכב כמודרני, נאה ונגיש יחסית, אלא גם בממדים כאלה שהם בדיוק על האיזון הזה, שבין להיות מספיק גדול בשביל משפחה מודרנית של אז, ומספיק קטן כדי להיות חסכוני וזול. זה היה חשוב במיוחד בעידן של משבר הנפט הערבי והמודעות לחיסכון. היות שהביצוע היה מוצלח, והמכונית גם נסעה טוב, הגולף הפכה להיות אמת המידה לאיך מכונית משפחתית קומפקטית מודרנית צריכה להיות. ומדור לדור, היום כבר נמכר הדור השביעי, ובקרוב כנראה יהיה גם שמיני, הם מצליחים לדייק בממדים האלה, לא גדול ולא קטן, וממשיכים עם האיכות שלה, וככה רוב היצרנים בעולם נוטים להסתכל על הגולף, ולתכנן את המכוניות הקומפקטיות שלהן ביחס אליה. אבל העולם משתנה. אחת המכוניות העממיות הכי חשובות ב-20 השנים האחרונות היא לא בדיוק מכונית. היום חלק מאוד גדול מהמשפחות כבר לא קונה לעצמו מכונית משפחתית קומפקטית כמו פולקסווגן גולף, או מיני, או דשוו, או חיפושית, או פורד מודל טי, אלא קרוסאובר. החלוץ הכי משמעותי של הטרנד הזה הוא ניסן. לפני כן, היצרן היפני הזה היה מאוד חזק בכמה רכבי שטח רציניים, כמו ניסן פטרול, טראנו, אקסטרייל, עוד כל מיני בכל מיני מקומות בעולם. אבל במכוניות משפחתיות, לפחות באירופה, הוא לא זרח. האלמרה והפרימרה לא ממש מיצו את עצמם באלף השלישי, אז היפנים החליטו לעשות מעשה. הרעיון היה להחליף את המכוניות המשפחתיות ההן במין גשר קטן לעולם רכבי הפנאי. כלומר, הם לא רצו באמת רכב שטח קשוח, כי זה לא נוח וזה כבד ומסורבל ויקר, השלדת צולה מקשיחה והנאה כפולה, רכבי השטח גם מצ'ואיסטים מדי בשביל להיות רכב משפחתי מקובל. הפתרון שלהם היה מכונית קומפקטית, מאוד מזכירה את הסגנון של פולקסווגן גולף, בממדים, בפרקטיקה, אבל גם להיות יותר גבוהה, עם הסגנון הזה של להיכנס ולצאת בקלות, ולשבת גבוה מעל כולם, וגם בעיצוב, שיהיה קצת פחות צנוע וטיפה יותר מושך. האוטו שהם פיתחו גם היה מאוד נוח ומאוד בטיחותי, איכויות לא מוכרות בתחום של השטח. הם רק לא בחרו בשם נורמלי, זה קשקאי. טוב, זה עם באזור פרס, אז מה? לא יכולתם לקרוא לו ארנולד נגיד? ניסן ארנולד? לא נשמע יותר טוב? בכל מקרה, מסתבר שהם דייקו בתוכנית שלהם. למה? כי מאז שהם הציגו את ניסן ארנולד, קשקאי, באמצע העשור הקודם, הוא לא מפסיק להכניס מלא מלא כסף לניסן. ויש עוד הוכחה לדיוק הזה. אחרי שניסן קשקאי נולד, והתברר שהוא הצלחה מסחרית מסחררת, נולדו פתאום מלא מתחרים, וככה עוד ועוד משפחות באירופה, וגם בהרבה מקומות אחרים בעולם, כולל במדינה קטנה ואמיצה, לא מאוד רחוק מתעלת סואץ, עוזבות את המכוניות המשפחתיות הקומפקטיות, ועוברות לדבר הזה, קרוסאוברים או רכבי פנאי. אלו לא כלי רכב לנסיעה קשוחה בשטח, בדרך כלל אפילו אין להם הנאה לכל הגלגלים. אבל הם נראים הרבה יותר קול. אגב, אחרי שניסן המציא את הקשקאי, הוא המציא גם את הג'וק, וגם הוא עשה מהפכה בתחום דומה, כלומר, במקום להחליף עם קרוסאובר מכונית משפחתית, כאן קרוסאובר מחליף מכונית קטנה. בדיוק לאחרונה, ניסן עדכן את הקשקאי והוסיף לו מנוע 1300 סמ"ק, שנולד מפיתוח משותף של ניסן רנו מיצובישי, עם דיימלר מרצדס. עוד מעט נדבר על מכונית עממית שהייתה מדהימה על הנייר, אבל נכשלה בגדול, אבל קודם, מבחן דרכים קצר, לניסן קשקאי 1.3, מודל 2019. הייצור של ניסן קשקאי 2019 לא מהפכני או מושך מבטים במיוחד, כמו כמה מהמתחרים, אבל הוא כן נעים ואלגנטי, משהו שיתאים לרוב המשפחות. בממדים שלו הוא יותר קטן מרוב המתחרים, אבל בהתאם גם פחות מסורבל למי שהגודל מפריע. בפנים הוא עוד יותר פשוט מהעיצוב החיצוני, ממש לא כזה שמשאיר רושם מי יודע מה, לא בעיצוב ולא באיכות, אבל כן נעים והגיוני. גרסת המבחן הייתה טקנה יקרה, ככה שהיו שם מושבי אור שנראו מאוד מרשים, אבל לא היו מאוד תומכים בגוף. אבל תנוחת הנהיגה טובה, גבוהה, כזאת שאפשר להיכנס ולצאת ביותר קלות, כולל למשל לחגור יותר בקלות מושבי בטיחות לילדים מאחורה. אפשר גם ככה לראות מעל הגגות של כל הגולפים בפקק. רק שעכשיו כולם קרוסאוברים, אז זה כבר לא רלוונטי. מבחינת אביזרים, יש כאן מסך מולטימדיה גדול שאפשר להתחבר לטלפונים עם אפליקציות אנדרואיד אוטו או אפל קארפליי, ובטקנה יש גג זכוכית ענק ומגניב, רק קחו בחשבון שהוא לא נפתח. באביזרי בטיחות אקטיביים כמו בלימה אוטונומית, היגוי אקטיבי ובקרת שיעור שומרת מרחק, בעולם ניסן מפורסם במערכות האלה, אבל בארץ אין את שני האחרונים. כן יש את הבלימה האוטונומית והתראות טובות שלא לעבור לנתיב אחר אם הוא תפוס, מה שנקרא התראת שטח מת. המושבים האחוריים מספיק מרווחים כל עוד אתם לא בגובה 1.80 מטר בערך, וגם הם קצת קשים בטקנה ולא מאוד מפנקים. תא המטען לא גדול במיוחד, 410 ליטר, וגם המבנה לא מאוד גמיש גם ברף ההמסה וגם בגישה אל החלקים הרחוקים בבגאז'. נראה לי שהגיע הזמן לצאת לדרך. כשיוצאים לדרך עם הקשקאי, אפשר להבין את הגדולה של הקונספט הזה. האוטו אמנם גבוה ומרשים יחסית למכונית קומפקטית, אבל גם לא יותר מסורבל ממנה. מבחינת אורך ורוחב הוא נכנס לחניות ולסמטאות שהן נכנסות אליהן, אבל יושבים יותר גבוה, אז יותר קל ככה לתמרן. גם די נוח לנסוע באוטו, למרות שהוא לא מאוד רך, אלא קצת מעביר את השיבושים הקטנים באופן קבוע. במהירות גבוהה ריסון עוד יותר מוצלח, רק שאז שומעים קצת רעשים מהמרכב עצמו ומהכביש. המנוע החדש, 1300 סמ"ק, 160 כוח סוס, לא כל כך שקט, אבל לטעמי הצליל שלו כיפי. קצת מחוספס עם אופי. מי שרוצה להיות לגמרי מבודד ממה שקורה בחוץ, זה עלול טיפה להפריע לו. אבל המנוע מצוין, מאיץ חזק ומגיב טוב, בעצה מעמידה וגם כשצריך להאיץ תוך כדי תנועה לאיזה עקיפה. רק הגיר שעובד איתו לא מאוד מרשים. זה גיר אוטומטי רובוטי עם מצמד כפול, כמו הרבה מכוניות מודרניות. כאן הוא מעביר הילוכים בסדר גמור, אבל יותר מהסס מנצל רוב המתחרים, בעיקר ביציאה מהמקום, אבל גם תוך כדי תנועה. צריכת הדלק במבחן הייתה סביב 13-14 קילומטר לליטר, שזה מצוין לרכב פנאי עם מנוע בנזין. ברכב משפחתי, בעיקר אם הוא רכב פנאי, אין מה לחפש התנהגות כביש ספורטיבית, וקשקאי באמת לא כזה. הוא כן בטוח, אוחז חזק את האספלט, ומאפשר נסיעה שלווה, גם אם היא מאוד מהירה. לסיכום, ניסן קשקאי המעודכן עם המנוע החדש בנוי בממדים שמאוד מתאימים למשפחה. המנוע החדש פותר את הבעיה של הרכב הזה עד כה, של מנוע חלש מדי. קשקאי, ככה, הוא בלי ספק חלופה מצוינת למכונית משפחתית קומפקטית, אבל אם אתם מחפשים יותר מרחב או עיצוב מיוחד, יש לכם עוד המון אופציות אחרות. בזכות הקשקאי, כן? לסיום של פרק על מכוניות עממיות, אי אפשר להתעלם מאחד הסיפורים החדשותיים המסקרנים של התקופה האחרונה. הסיפור הוא שטאטה, היצרן ההודי הכי גדול, והבעלים של מותגים בריטים רציניים, יגואר ולנדרובר, אז טאטה, הוא נכנס לרשימה ההיסטורית המפוארת של כישלונות מוטוריים ענקיים. במילים אחרות, הם מפסיקים את הייצור של טאטה נאנו. אין ספק שהרוח של החיפושית והמודל T והדשבו עמדו בראש של רטן טאטה, היזם ובעל הבית של טאטה, כשהוא החליט להמציא את הנאנו. גם המיני עמדה מול הפנים שלו מן הסתם. נאנו, אני מזכיר, זה ממש ממש מיני, קטן, זה מיליארדית, אפילו יותר קטן ממיני. טאטה רצה להביא את הבשורות העממיות האלה להודו, היא מדינה שהרבה יותר אנשים מתניידים בה עם כלי רכב עם שני גלגלים מאשר עם ארבעה גלגלים. בדרך כלל זה פשוט כי אנשים לא יכולים להרשות לעצמם יותר מזה. אז הרעיון היה פשוט לייצר כלי רכב עם ארבעה גלגלים, כלומר מכוניות, להשאיר בפנים רק את מה שקריטי שיהיה במכונית, ושיוכל להיות חלופה נעימה לקטנועים ולאופניים. והמחיר? צריך להיות נגיש. לעם. במונחים הודיים הוא שם את האצבע על לך אחד, זה 100,000 רופי, סדר גודל של פחות מ-2,500 דולר, כשהמכונית נולדה ב-2008. כן, 2008, השנה הזאת של כל הקריסות הכלכליות הענקיות. אבל 2,500 דולר, תחשבו על מכונית חדשה לגמרי, בפחות מ-10,000 שקל, ועוד אחת שנראית חמודה כזאת, מודרנית, עם פנסים עיניים גדולות ושובבות. אז למה הוא תכנן לייצר 250,000 מכוניות בשנה, אפילו יותר, ובמקום זה מחר רבע, או חמישית, או עשירית מזה. ב-2016 המספר ירד כבר לארבע ספרות, והשנה המחירות כבר לא הצליחו להתניע, ומכונת הייצור נחנקה, ושווקה חיים. למה זה קרה? נאמן לעבודתי העיתונאית, אני רוצה להיות חכם לאחר מעשה, ולדבר על שבע סיבות לזה שהנאנו נכשלה. הסיבה הראשונה היא שמגניב להציע מכונית סופר זולה ולדבר עליה כחלופה לקטנוע, אבל מי רוצה להרגיש שהוא אני מדי יקנות מכונית אמיתית ולכן הוא מסתפק בחלופה לקטנוע? היות שככה הם גם שיווקו אותה, זה הרחיק הרבה הודים מעולמות הצוגה. הסיבה השנייה היא באמת הייתה מכונית לעניים. עד כמה היא הייתה עלובה, דלת הבגאז' לא נפתחה מאחורה והיה רק ככה קצת מקום לדחוף איזה תיק מאחורי הנוסעים. בגרסאות הבסיסיות לא היו באמת דברים בסיסיים, רדיו, מראה צד ימנית, אני לא מדבר על מזגן, אפילו מכסה מילוי דלק לא היה, היה צריך לפתוח את המנוע כל פעם בתחנת הדלק. זה מעליב. הסיבה השלישית היא הבטיחות. בהודו הסיכוי שלך לא להגיע הביתה בסוף היום הוא די גדול, אם אתה בוחר לנסוע לאנשהו או ללכת ליד מכוניות. בקיצור, הננו רחוקה מבטיחות אירופית כרחוק מערב מהמזרח הקרוב. הננו כלילה, מאיחה, ואין בה שום קרית אוויר או ABS או משהו. הסיבה הרביעית קשורה ל-ABS הזה ולעוד תקנים. כדי למכור מכוניות בעתיד הקרוב בהודו, יהיה צריך לעמוד בתקנים יותר מחמירים ממה שהננו מציע. ABS, זיהום אוויר, הצורך לעשות כל מיני הסבות יקרות של הרכב הזה להתאמה להמשך המחירות, עזר להחליט לגמוז אותו. גם היו סיפורים, בעיקר בהתחלת הדרך, על ננואים שפשוט עלו באש, וזה בטח לא עזר למכור מכונית, שגם ככה נתפסה כלא בטיחותית. יש עוד סיבות, איפה אנחנו בשישית? עם כל החוסר הזה במערכות בטיחות ובהתאמה להפחתה של זיהום אוויר, הננו לא ממש יכלה להימחר בעולם המערבי, ששם אפשר גם להרוויח עליה יותר כסף. היה בהתחלה ניסיון להציג את הננו באירופה, קראו לה ננו אירופה. הגרסה הזאת הייתה עם מזגן ומערכות בטיחות בסיסיות ועוד כמה דברים, אבל המחיר כבר קפץ ל-3,000-3,500 אירו ויותר, כבר לא מאוד רחוק ממכוניות סופר בסיסיות שם, כאלה שעוד יש סיכוי שמישהו יקנה. בקיצור, באירופה לא מכרו אותה. ובאמריקה? בגודל כזה? הסיבה השביעית והאחרונה היא שאנשים שמוכרים מכוניות חדשות יודעים שהולכת להיות להם הרבה התעסקות. מי שבא לקנות לפעמים לא מרוצה, צריך לתת לו פתרונות, שירות, כל מחירה דורשת הרבה מאמץ. אם כל המכונית עולה $2,500, כמה הדילר כבר יכול להרוויח מכל התררם? כלומר, לא היה המון עניין גם בצד של המוכרים. שורה תחתונה. חומוסייה יכולה להיחשב כמסעדת על אם היא באמת נותנת ארוחה מלאה, מזינה, טעימה ובריאה במחיר שפוי, אבל לא אם מחליטים לוותר על הלימוננה, ועל הסלט, והחמוצים, ועל הפיתות, וגם על הצלחת. אחת המכוניות הכי מעניינות באסיה בעשורים האחרונים התחילה בקול גדול עם פוטנציאל להיכנס לרשימת האייקונים של תחילת הפרק, ונכנסה במקום זה לרשימת הכישלונות הגדולים. אבל מי שלא מנסה לא טועה, ובגדול. עד כאן עושים רכב. רוצים לשמוע אותי פנים מול פנים? אתם מוזמנים להיכנס לדף שלי אסף ברשי באתר המרצים של עושים היסטוריה בכתובת speakers.ranlevy.com. שם תוכלו למצוא הרצאות מעולות ממרצים משובחים ברשת הפודקאסטים. תודה רבה לצוות עושים היסטוריה, תודה לאיתמר סוויסה, העורך והמפיק של עושים רכב, תודה לרן לוי, העורך הראשי, לדני תימור, המנהל העסקי, לאביב שם טוב, מנהל המחירות, ולשרה סיבצקי, מנהלת הקהילות. תוכלו למצוא אותנו באפליקציית הפודקאסטים הקרובה למקום מגוריכם, ב-iOS או באנדרואיד, ובאתר הבית, ranlevy.com. ביי!
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.